השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
טוב, אנחנו נתקדם בסיפור המעשה. אוחזים, אנחנו לפנינו את הסיפור מעשיות עדיין, אבל אנחנו אוחזים בתוך הסיפור בשלב של מבצר, זה דיברנו שבוע שעבר, המבצר. וצריך פעם לראות מה קורה בתוך המבצר הזה. רק שנזכיר את התקציר של הדברים, שוחחנו על החיפושים, על המקומות של החיפוש, שזה המחוזות של החיפוש, הם הר, הם לא הר, הם שדה ומדבר ויער. וגם דיברנו על השביל מן הצד שיוצא ונמשך לכיוון מבצר. בסופו של שביל מגיעים למבצר. המבצר הזה הוא דבר פלא שצריכים להבין אותו ולראות מה קורה במבצר הזה. מה זה המבצר? דיברנו שמבצר זה הסוד של הבריאה. סוד הבריאה, פועל? מה זה? פועל הזה? ככה, ככה? לא שומעים, מה הסיפור? זה יספיק? ככה? אה? שומעים? טוב, השנייה את הזה. לא, טיפה, תרים את זה טיפה. כאן. עכשיו בסדר? כן. טוב, שומעים. המבצר, אנחנו עושים, אוחזים במבצר. כשמו הוא מעורר סקרנות, מבצר זה דבר שמעורר סקרנות. זה בריא שנסתקרן קצת מה קורה במבצר הזה. דיברנו פעם שעברה שמבצר זה סוד של שמן בית. שמן בית שבו נבראו שמיים וארץ, מובא בספרים, שהשם הזה הוא, לפי הגדרה של אחד מהספרים מאוד מעניין, הוא הכוח של היראה שבעולם, ששומר שהבריאה תיראה כפי רצון השם. שאם לא כן, הבריאה הייתה מתבטלת בחזרה באור האינסוף. השמן בית כמו חותם שחותם את הבריאה כפי שהיא. והוא גם סוד של כנפיים, דיברנו שזה הכוח העלה, כמו שמלאכים יש להם שש כנפיים, לאחד כמו שכתוב, גם לאדם יש שש כנפיים רוחניות שיכול לעופף איתם ברוחניות. כן, לא, זהו. באנה בכוח של הקריאת שמע קוראים את האנה בכוח של כל התפילה, אבל באותו יום חוזרים שלושה פעמים על אותו פסוק, תמיד זה מכוונים בו בעיקר באותו פסוק ששייך לאותו אותו פסקה שקשורה לאותו יום. יום ראשון זה אנה בכוח, יום שני זה קבר רינת וכולי, עד יום השביעי שבת, כל יום הפסוק הדומיננטי שלו עליו חוזרים ויש בו כוונה מיוחדת. עכשיו אנחנו נגיע למבצר עצמו, זה הזכרנו בשבוע שעבר, המבצר בעצמו. שם כתוב, חבל שלנו את הספר עכשיו, נקרא מהזיכרון בערך כך, אולי יגיע הספר מהכן שהוא ונקרא את הלשון הקדושה של רבי נחמן. הדיבור הוא ככה, הגיע למבצר, ובמבצר הוא היה הולך מחדר לחדר, זה היה הולך מחדר לחדר, עד שהוא הגיע לפלטין אחד, ששם הוא רואה פתאום מלך יושב באתרה, מלך באתרה, והמלך הזה יושב, ולפניו יש חילות, כמו בחוץ, גם שם יש חיילים, חילות, איך שנפרש את זה, הרבה חילות, ויש שם כלי זמר שמנגנים ומשחקים. ביידיש זה הולך שפילן, זה נגינה, זה אותו דבר, משחק ונגינה, אז זה מדויק, ונגיע לזה ממשיך, למה דווקא שפילן, שמשחקים בכלים, מנגנים בכלים, אז זה טוב, בעברית זה יוצא לנגן בכלי, ביידיש זה יוצא שפילן בכלים.
שאלה שלא שאלנו אותה משום השבוע שעבר.
כן. יפה, מסודר, כן, מתוקה מסודר.
להיכנס.
נכון. יפה, יפה. אז הסברנו ועכשיו פעם להיכנס למה שאתה שואל, פעם נדבר על זה בעזרת השם. שלמבצר יש שני רובדים. יש את הרובד החיצוני, שזה נאה, מתוקה למסודר, שזה מה שמבריח את האדם מהפנימיות בדרך כלל, ויש את הרובד הפנימי, ששם שם חותרים, זה נקרא התבוננות, להתבונן מעבר למחיצה של נאה מתוקן מסודר. אם אדם לא נופל בשבי של נאה מתוקן מסודר, אז הוא מגיע אל הפנימיות ששם הוא מוצא את הטוב הגנוז, טובה גנז בגבי. אומר הזוהר הקדוש שמופיע גם בליקוטי מוהר"ן, הציטוט הזה, שבכל יום ויום יש טוב גנוז, ויש גדר מלבר, כמו גדר חיצונית, שמונעת את האדם להגיע לטוב הגנוז באותו יום. כל אחד עם המניעות שלו, אחד זה פחדים, אחד זה כל מיני דברים שמוצאים חן מעיניו, וזה גורם לו להחמיץ את הטוב הגנוז. ואם האדם לא נופל במחיצה, רק חותר פנימה, הוא יורש את הטוב הגנוז הזה שנמצא בתוך כל יום. אז זה המבצר בעצם. עכשיו, במבצר, כמו שאתה שואל, אנחנו נראה עכשיו מה קורה בתוך המבצר. זה הרי בסקרן, הוא מצא מבצר מעניין. והמבצר הזה יכול להיות שייך לכל מיני אנשים. זה יכול להיות שייך לחלק הטוב, לטובים, זה יכול להיות שייך לרעים. איך נדע? אסור להיכנס פנימה. נדרשת פה קצת סקרנות וגם אומץ. להיכנס למקום שאתה לא יודע מהו. אז ההוא כבר ראינו שיש לו אומץ, נכון? אבל האמת שאין לו אומץ. זה לא דווקא אומץ. יש לו יישוב הדעת. כי כל פעם שהוא בוחר את הבחירות המיוחדות שמובילות אותו בסיפור, השני המלכות, היה מיישב עצמו לפניכם. הוא מסתובב בדרכים, ואז הוא מיישב את עצמו. אני אנסה להיכנס לתוך השביל. הוא פוגש מבצר ואומר, וואלה, אלך ואנסה. אבל לא אומר סתם, וואלה, אלך ואנסה, הוא מיישב את עצמו קודם כל, אני אלך ואנסה. זה מגיע אחרי יישוב הדעת. יישוב הדעת מביא את האדם לנקודה של ראשית הבריאה, לנקודה של שעשוע, שאיבדנו את זה בתחילת הסיפור, כמו כפי ששוחחנו, שזה מביא את האדם לנקודה של התחלתית, שמשם הוא יכול לחשב מסלול מחדש ולהגיע לנקודה ששייכת אליו. אז כיוון שמיישב את דעתו, טוב, משמיים, כיוון שמיישב את דעתו, אז הוא הולך ונכנס לתוך המבצר, ובתוך המבצר הוא מתחיל ללכת מחדר לחדר, וכתוב, גם כן בדברים כתבי רבי נחמן, לשון כזאת, שבחידושי תורה, שאדם מחדש, הוא כמו הולך מחדר לחדר, או מחדר לחדר, מאכל לטרקלין וכולי, עד שמגיע לנקודה. כי ככה זה התורה. התורה זה נקרא, יש מושג שנקרא חדרי התורה. יש גם מושג חדרי דעת, ובדעת חדרים עם לאו, פסוק. מה זה נקרא חדרים? חדרים לישון חודר, חודרני, חדור. חדור זה דבר שהוא כביכול חודר פנימה, והחדר יוצר חלל בתוך מקום. הוא חודר למקום של חומריות, לתוך קיר, ויוצר חלל. זה חדר, חדר לפני מחדר. וזה מגלה לך, כשאתה מסתובב בעולם, ואתה רואה קיר ואבן, אבל ברגע אחד זה יכול להפוך לחדר. אם אתה לוקח למשל סלע ואתה חוצב בו, אתה יכול להפוך את זה למערה. יש פה חדר, חדרת לתוך הסלע ויצרת בפנים מרחב מחייה. בהתבוננות, באלוקות, זה בדיוק ככה. העולם הזה מעמיד פנים קשוחות, שאין פה מה להוציא, מה לשחות מהעולם הזה. הכל פה מסודר, כלומר צפוי, מתוקן, כלומר גורם לתאווה, מעורר לתאווה, ויפה, נאה, כלומר מושך לחיצוניות. ואדם לא מטבעו, לא מחפש להיצמד לאבן, לסלע ולחצוב בה. אבל דווקא בעבודה רוחנית, הרבה ממשילים אותה למחצב, שאתה חוצב בסלע, ואתה פורץ בפנים מקום רוחני בשביל לגלות בפנים אלוקות. ולכן זה ייקח חדר. הוא הולך מחדר לחדר, אבל החדרים זה רק הכנה ל... מה קורה? מה העיקר פה? כן, מי פה בעל הבית של הסיפור? שמגיע לפלטין אחד, פלטין אחד, שזה מין היכל כזה, שמה הוא רואה את הדבר בעצמו. כביכול, הוא פוגש מלך שיושב באתרה, זה הלשון מדויקת שם, וסביבו יש חילות, ושם יש בלגן, יש מצב, קורה שם משהו. סוף סוף משהו קורה. רואים פה מלך. עכשיו בוא ניכנס רגע לראש של השני המלכות עד כמה שאפשר, כי חלק מהביטויים של שני המלכות זה אנחנו בעצם, אנחנו מחפשים. מה עובר? הוא בעצם עזב לפני תקופה לא ידועה את בית המלך. ושם היה את כל מה שנקרא הנהגת המלכות. היה שם המלך, היה שם מן הסתם מלכה, למרות שלא מוזכרת, היה שם בת מלך, היה שם הכל, כל טוב. והייתה טרגדיה שהמלך קצף על ביתו, רגז, היה ברוגז, ואמר לה מה שאמר לה, שלא טוב ייקח אותך, והיא נעלמה, ואז הכל נגמר, והוא יצא לחיפוש למצוא את בת המלך שעבדה. פה הוא מגיע פתאום לעולם הזה, לכאורה, כן? והוא מוצא פה שוב פעם את אותו תרחיש, את אותו התרחשות, אבל כמין בבואה של אותה התרחשות איכן שהייתה, ושוב פעם יש פה מלך ויש פה הכל, לא חסר, נכון? יש פה הכל. אז נו, מה אומרים? אולי הגענו לתכלית, הגענו אולי למקום ששם לא חסר, הכל בסדר. וזה באמת פיתוי שכבר נדבר עליו, גדול מאוד, שאדם פוגש בדרכי התבוננות שלו מקומות שנראים מושלמים כבר, ששם לא חסר הדבר שלשמו יצאת לחיפושים, והוא עלול לחשוב שבאמת לא חסר פה כלום, ואם ככה הוא באמת יתאבל להישאר במקום הזה. כי פה יש מלך, ויש פה מנגנים בכלים, משחקים בכלים, ויש שם השמחה כבר נראה. הכל יש פה, מלך באתרה לא חסר כלום. המקום שהוא עזב חסר, המלך בעצבות. פה המלך בשמחה, שם המלך בעצבות. פה, שם הייתה חסרה בת המלך, פה כבר נראה. כתוב עוד מעט בפסקה הבאה שם בתוך הסיפור, שאז הזמינו את בת המלך, קראו, הביאו את בת המלך, ואז היה שירה וזמרה, והיו מנגנים מאוד בהתלהבות. סגרו את המעגל. זהו, גם מלכה יש פה. לא חסר כלום. אפשר לטעות. באמת, בקטע הבא, שאני לא נדבר עליו השבוע, אבל בשבוע הבא אולי, היא אומרת לבת המלך, זה פה לא טוב. היא מגלה לו שזה לא טוב. אבל אנחנו אוחזים לפני הגילוי הזה. אנחנו אוחזים עדיין בשלב שבו אפשר לחשוב שאולי פה זה המקום. אולי זה הדבר. איך קורה דבר כזה? איך קורה דבר שמתי שיש גלות השכינה, אנחנו מבינים שזה המשל של בת המלך שעבדה, אתה מגיע למקום שהוא לא המקום הטוב לכאורה, ושם יש הכל, יש מלך ויש הכל מסודר. אז פה יש סוד גדול שאולי נזכה הפעם לפתוח אותו ודבר עליו. סוד גלות השכינה וסוד אמו אנוכי בצרה, פסוק ידוע שקשור לגלות. אנחנו לא יודעים שבסיפורי התנך יש את האמהות הקדושות, שרה ורבקה, ויש את אסתר המלכה שקרא לכולם, שהמשך הגלגול שלהם בעצם לשרה, וכולם קרא אצלם אותו דבר, שמשום מה בשלב מסוים איזה מלך רע לטש עיניים לקחת אותם תחת חסותו, והוא הצליח לקחת אותם לארמון שלו וכמעט לשים עליהם יד. אצל אברהם אבינו זה היה אצל יצחק. ברגע האחרון התערב התערבות אלוקית וזה לא הצליח. הקו את כל הבית שהוא כולם במכות מוזרות ומופלאות, והקדוש ברוך הוא מתגלה בחלום הלילה ומוכיח אותם, בסוף משחררים אותם. וגם אצל אסתר המלכה כתוב שהייתה משביעה איזה שינדלת, לא אומרים בלילה את השם הזה, והייתה שולחת אותו במקומה. יש איזה כמה גרסאות, בכל אופן ודאי שהוא לא נגע בה בקדושה שלה. אבל פלא, איך זה ייתכן שדווקא האימהות של עם ישראל, האנשים הכי קדושות והכי בראש ההיררכיה של עם ישראל, מי שהולידו את כולם, דווקא הם היו צריכים להימצא במקום כזה, הבית של הרשע הכי מתונף שבעולם, וכביכול ניסויים, לא ממש, אבל לפחות זה נראה ככה. מה זאת אומרת? אז זה באמת פה מונח רעיון גדול מאוד, שמי שמבין אותו מבין הרבה דברים חשובים. השכינה יש מצב שהיא יורדת, כמו שכתוב, למקומות הנמוכים, היא מתלבשת בלבושים, לבושים לא טובים, לבושים מלוכלכים, מתונפים, בגלל מצב לא טוב של עם ישראל. למה זה קורה? אז באמת, אנחנו יודעים, לפני כן נדבר על משהו אחר שיפתחנו את האור לדבר הזה, כשממשילים בספרות של הקבלה, הארי הקדוש וכל זה, ממשילים את הם מדברים על זה שיש צד טוב וצד להפך, אז אחד הדברים שאומרים זה שהתומעה, הלא טוב, הוא בעצם, הוא כקוף בפני אדם. זה ההגדרה, כקוף בפני אדם. מה זה אומר כקוף בפני אדם? אנחנו כקוף אחרי בן אדם. מין כזה אמירה לא מחמיאה. מה זה קוף? זה סתם רוצים להגיד שהם... מה רוצים להגיד בזה? אפשר להגיד עוד דברים. קוף בפני אדם זה אומר, סתם ככה, קוף הוא אחד מהיצורים שהארי הקדוש מונה בתור ממוצעים, שממוצעים בין דרגות בפירמידה של החי צומח, דומם צומח חי מדבר, שיש אלמוגים שמין צומח לחי, לבין צומח לדומם, ויש את המין צומח לחי שזה אדני השדה, בדיוק מה, איך זה נקרא היום, אם רואים, בכלל יודעים על כזה בעל חי היום, שהוא חצי צומח, חצי חי, ושיש את היצורים הימיים האלה. ויש בין חי למדבר, שזה פיל וזה קוף, וזה אולי טוקי גם כן. ויש גם אנשים שנופלים לפעמים לשם, לא יודעים בדיוק איפה ממוצעים. ויש גם כן ממוצעים בין אדם לבין אלוקות, שזה נקרא משה חציו ומעלה איש, ומעלה איש, חציו ומעלה אלוקים, שזה ממש כוח של צדיק שהוא ממוצע, כביכול, שיש לו כוח שהוא עולה למרום ויורד למטה. אבל הקוף הזה, זה אחד הדברים שלו, התוואים שלו, שהוא עושה כאילו, הוא עושה אחרי. הוא עושה אחרי בן אדם, הוא אחד אחריך. אבל לעולם לא יהיה אדם. חוץ מי שסובר שאנשים הגיעו מהקוף, אבל בסדר, אנחנו כבר לא אוחזים ככה, נכון? אז הקוף הזה, שהוא כביכול עושה, אחרי האדם, זה המשל הסטרחה. כי הסטרחה עושה פרצוף של אדם והוא נשאר קוף. הוא נשאר בעל חי, הוא נשאר מתחת לדרגת אדם. אבל, כשלא יודעים נכון להבין את הדבר, אפשר לטעות ולחשוב, כאילו כביכול היה פה באמת איזשהו, עוד איזו אופציה אחרת. כי הסטרחה מנסה להידמות לקדושה עד כדי כך, הזכרנו פעם את זה, הרמח"ל כותב שאפשר כל החיים להיות בצד השני ולחשוב שנמצאים בצד הנכון. כי הרבה התפלל לא להיות שם. אנחנו מחוברים ברוך השם, מאמינים בצדיקים, אנחנו בסדר. רק צריכים להמשיך הלאה להאמין. אבל יש מצב שאנשים שנכנסים להשגות אלוקות, כתוב רבי עקיבא, כשתלמידיו נכנסו לפרדס, להתבונן באלוקות, הוא הזהיר אותם, תיזהרו, אל תאמרו מים מים, כי דובר שקרים לא ייקול נגד עיניי. אל תאמרו שיש מים מים, יש מציאות כזאת טובה, מציאות שהיא סתרה אחת. אין מציאות סתרה אחת, הזכרנו גם את זה. אין שניים, יש רק אחד. אבל ישאלה שואל, אני רואה בעיניים שלי עוד משהו כבכל, כמו שהשני המלכות פה פוגש עוד מלך באתרה. אז תסביר לי מאיפה זה הגיע, מאין קוץ זה חי. כן? מאיפה הדבר הזה חי? אז בואו אנחנו מדברים על זה. אנחנו נדבר על זה, נדבר בעזרת השם היום על הנקודה הזאת, המלחמה הזאת. אבל באמת נראה כאילו יש עוד משהו. נסוק בזה, נסוק, נחתור לשם בעזרת השם. הנקודה בכל אופן היא שיש הסתרה חמה מדמה לקדושה. איך יכולה לדמות לקדושה? איך זה ייתכן שדבר שהוא רע, שהוא תלוש, אין לו מציאות בכלל, יכול לעשות כאילו שהוא משהו? איך? מאיפה לוקח את הכוח לזה? הרי הוא כלום וירטואלי, לא קיים בכלל. אז פה מונח רעיון חשוב מאוד. כתוב, ששימו לדבר מעניין, לפני מה שכתוב, שאומרים בעולם אלוקות, מתייחסים לבורא. באיזה שם משתמשים? אלוקים, נכון? משתמשים, אומרים זה בדרך כלל עיני, זה לא בסדר, אבל קוראים את זה אלוקים, כן? אלוקים עשה ככה, אלוקים עשה ככה, שאלוקים ישמור אותך, ייקח אותך. כל מיני דברים, אומרים כאן ברחוב, אלוקים. גם אצל הגויים, אלוקים. אין שם אחר, יש הרבה שמות. יש הרבה שמות, כאלה שמותר, כאלה שאסור, כאלה שנמחקים, כאלה שלא נמחקים. כל מי שלומד תנ"ך פוגש את שם אלוקים כמו שהוא פוגש עוד שמות אחרים. למה דווקא התלבשו על השם אלוקים? למה? זה השם היחיד שמשתמשים איתו? אז בית זה לא סתם. כתוב שהשם היחיד בעצם שיש ממנו אחיזה לצד הרע, זה שם אלוקים. ולמה? כי זה שם שלפי ספרות הקבלה הוא נקרא שם שיש בו שיתוף של שתי משמעויות. הוא יכול לשמש גם קודש וגם חול. זה כתוב בהלכות ספר תורה, שכותבים שמות בתורה, יש הלכות שסופרים צריכים לדעת מה מותר למחוק, מה אסור למחוק, איזה אותיות מותר לתלות, מה אסור לתלות מחוץ לשיטה, הלכות בשולחן ערוך. אז אלוקים זה אחד מהשמות שיש לו ביטויים, שהמפרשים מביאים ביטויים של חול, אלוהים אחרים, שמותר להגיד את זה ככה כי זה אחרים, זה לא קדושה, ויש אלוקים שזה מדבר על האחד ברוך הוא, שזה קודש. אז זה אותו טבע, בדיוק אותה טבע, רק יש לה שימוש לכאן ולכאן. זה שם שסובל לשני השימושים. זה דווקא ככה, כיוון שלרע אין שום מציאות בעולם, ולמרות, וכיוון שהאינסוף ברוך הוא, הבורא רוצה שיהיה מציאות לרע בשביל הבחירה, בשביל כל מה שהולך פה, שאי אפשר להרחיב אודות כך עכשיו, לכן הוא משמר ומחיה את הרע הזה, ומאיפה יהיה להם חיים? הרי אין שום דבר חוץ מהטוב, אז הטוב יצר מין שם כזה, שם אלוקים שהוא מעורה על דין, שמשתלשלות אחרי השתלשלות, 120 השתלשלויות, בסוף יש איזושהי אחיזה כביכול, שבסופו של דבר יש בזה חיות לקליפות. זה תלוי בצירופים, יש צירופים של שם אלוקים, אפשר לצרף אותו 120 אפשרויות. שם חמש תיבות, משל כן, שמצרפים אותם, יש לך 120 אפשרויות, אופציות לצרף את האותיות של השם, פעם א' ראשונה, כך למד, אפשר לסדר את זה, את התיבות האלה, ב-120 אפשרויות. זה יורד בסדר יורד, כמו פירמידה, משם אלוקים עד לתלשלות הכי נמוכה, ששם יש כבר איזושהי אחיזה לפרעה, לכל הרשעים האלה. והעבודה של עכשיו, זה נותן מצב שהצד הרע יכול לעשות כאילו הוא גם כאילו יש לו משהו. כיוון שיש לו יניקה, יש שם התלבשות. למה יש התלבשות אבל? למה זה קורה הדבר הזה? אז פה כתוב דבר מבהיל. הרי אנחנו יודעים, השאלה הזאת מתרחבת לעוד מקום, ששאל פעם כומר את הבעל שם טוב הקדום, שאל אותו, אתם אומרים בחסידות שהאלוקות נמצאת בכל מקום. אין דבר בלי אלוקות. החסידות אמרה, באופן הכי ברור שיש, זה כולם האמין, אבל בעל שם טוב מאוד החיה את זה, שאתה רואה שולחן, אתה לא רואה, אתה רואה חתיכת אלוקות. היה צדיק אחד שפעם אמר נשמת, נשמת, סבור, כן, נשמת כל חי בשבת, והוא דפק על הסתדר, איזו שעה, שאמר את אחד הלשונות שמה, ויעידו משהו. אז אמר, מה הוא דפק כל כך הרבה? אמר, בסוף גם הסטנדר הבין שיש הקודש ברוך הוא בעולם. כלומר, יש מצב שאתה מחדיר את ידיעת השם גם בחפצים הדוממים. זה קרה במתן תורה. במתן תורה כתוב שהיה קולות וברקים. למה קולות וברקים? כי העולם הזה הוא כל כך קשוח. אמרנו, חדר, אם לא תחדיר לו בכוח, אלוקות הוא לא יקלוט. עושים קולות וברקים, תכניס לו בכוח שידע שיש הקודש ברוך הוא בעולם. תכניס לו, תתן לו. תסביר לו שיבין, תדע, התפעלויות, זיקוקים, פיצוצים, זה ככה הלך, היה שם הכל זיקוקים, ריחות, כדי שהעולם יקלוט, שהעולם יזדעזע, כשאתה יבין שיש אלוקות בעולם. כי העולם כזה רדום לפעמים. אז צריכים להכניס לאלוקות. טוב, עכשיו, המציאות הזאת שיש בכל דבר אלוקות, אמר על זה הכומר, תסביר לי אם ככה, לפי דבריכם, שבכל מקום יש אלוקות, יוצא שגם בתי עבודה זרה, אצלנו בכנסייה, גם כן יש חליל וחס, גם כן אלוקות, למה לא? בכל מקום יש. יש כמה תשובות בתלמידיה בעל שמת, אבל זה, בכלליות זה נקרא, בלי להיכנס לעמקות הדבר, שיש התפשטות של אלוקות לכל מקום, אבל יש מחיצה, פרגוד לפני המקום של הרע, שלשם לא יוצא. יש גם זה חיים אלוקות, אבל אין שם התלבשות. זה מתלבש באופן אחר. הפעם נסביר את זה עוד דקה מכיוון אחר. אבל יש התלבשות, אבל מה? יש שליטה שהטוב שולט על הרע למרות הכל. יש התלבשות, נכון, אבל יש שליטה. כבר נסביר מה הכוונה, בעזרת השם, כמה שידינו מגעת. עכשיו, זה נראה למראית עין, כאילו יש שם משהו, כאילו יש איזשהו אלוקות, יש איזה, כאילו יכול יש משהו אחר. מה זה עושה? זה עושה שעלול לבוא אדם ולהגיד, כמו שפרו אמר, לי יאורי ואני עשיתיני. קרם לו בחור מחשף, היה מוכשר, אין מה לומר, ידע 70 לשון חוץ מלשון הקודש, ידע כל הכשפים שבעולם, כל כוחות הטבע, פרו, והוא, כמה שהיה קטן ומרובה, הוא ידע הרבה דברים, היה מחשף גדול מאוד, ופרו אמר, לי יאורי ואני עשיתיני, והוא היה אחד מארבעה אנשים במהלך ההיסטוריה, אולי בהמשך, מאז שזה תועד על ידי הספרים, נוספו עוד כמה. אבל הוא היה אדם מארבעה יחידים שקרא לעצמו אלוקה. הוא הפך את עצמו למשהו אלוקי. לא היו הרבה כאלה שהתיימרו עד כדי כך, היו כאלה שהתיימרו להיות שליטים גדולים, אבל ארבעה במהלך ההיסטוריה סברו שם אלוקות. איך ייתכן שאדם יחשוב שהוא אלוקה? איך ייתכן? איפה אתה לוקח את הרעיון הזה? אתה יודע, היום כבר לא, כל אחד שיש לו קול טוב כבר נקרא משהו, וכל אחד שכותב טוב כבר נקרא אליל, כל דבר שיש לו כסף נקרא אליל, היום זה משתמשים הרבה עם המושג אליל. כל אחד שהוא משהו בתחום מסוים כבר נהיה אליל, בלי אלוקה למסתדרים. פעם זה לא היה כל כך משודרגים כנראה האנושות, אז לא הבינו את זה, אבל היום כבר יודעים שכל אחד נהיה אלוקות. אבל אז, בכל פנינו, ארבעה כאלה. מאיפה הוא לקח את הרעיון הזה? כתוב בספרים. פרו חשב שהוא אלוקות. מה זה? יש הרבה שגרונות בעולם. יש הרבה שגרונות. אנחנו דברים על אדם שהצליח להוכיח. דומים גם כן. צריך הרבה לעבוד כדי להיות דומים ללוקות. בכל אופן, יש טעות שאדם נראה כביכול חושב שהוא לוקות. איך הוא מגיע לטעות הזאת? אז פה מונח רעיון נפלא. איפה הוא לוקח את הרעיון הזה? כתוב שבאמת יש התלבשות של כוח אלוקי בבריאה, שנותן לאדם את הרעיון ואת המחשבה שהוא כביכול אלוקות. יש מצב כזה שאדם רואה בעצמו, פרו ראה שיש לו כוחות מסוימים שהוא חשב שהוא אלוקות. למה זה קורה? שאלנו לפני כן. נדבר עכשיו על התשובה. הדבר היחיד, הסיבה שזה קורה זה בעצם לטובה, אבל זה מסוכן מאוד המצב הזה. כתוב שעד חורבן הבית, כדי שלסית רע חיי איזשהו חיות, אז הפרנסה שלהם מגיעה על ידי מלאך שנקרא גבריאל. כביכול, שלחו להם את הפרנסה על ידי גבריאל, מלאך של צד הגבורה, והוא היה משגר להם את השפע שלהם. גבריאל המלאך. ואז היה כזה מין דיסטנט. בעולם, בשמיים, אתם, למטה, מלאך הגבריאל מספק לכם את הסחורה, בסדר. אבל היה שלב אחרי חורבן הבית, שעם ישראל ירד דרגה יותר נמוכה, והשתעבדו ממש בתוך תחת אומות העולם, ואז לא שלחו את השפע הרוחני, הקיומי, לסית רעך דרך מלאך גבריאל, אלא כביכול קודש בריך ושכינתה בעצמם ירדו לשם והתלבשו בתוך העולמות האלה נמוכים. למה? כדי לשלוט על העסק מקרוב. כתוב, אמו אנוכי בצרה, ויש בכל לוקח אחריות אישית, אומר, עם ישראל נמצא במצב שמלובש ממש בתוך המעורבב בתוך אומות העולם, יכול לאבד את הזהות, אם אני לא אתלבש שם בעצמי ואני אשלוט מקרוב על העסק, לא יודע מה עם הבנים שלי. אז הוא לא נשאר בחלון כביכול ומסתכל מלמעלה לשמור על הילדים בחצר, הוא יורד למטה ונכנס לתוך המצב, לתוך ההיכלים האלה של הסית רעך, ומתלבש שם בעצמו, באלוקותו, בדרך מאוד מאוד נעלמת, ושם הוא משפיע ושומר שגם השפע שיגיע יהיה מבוקר ולא יגרום לחורבן העולם. וזה נקרא... נכון. אז ההקדמה היא שאנחנו נראים פה על מושגים בהגדרה רוחנית. זאת אומרת, ודאי שהוא מלא כל אלמין ואי אפשר לתפוס בשכל, אבל יש לנו פה הגדרה מסוימת שאיתה כן אפשר להבין. שיש מצב של לוקות, יש כל מיני דרגות בלוקות, יש שליח ויש עצמותו, כן? יש שליח, זה מלאך. אז יש פעמים שולחים שליח להגיד למישהו בחלום הלילה, תיזהר אל תיגע במשרד, נכון? יש מצב שהקדוש ברוך הוא בעצמו הולך ומכה את הבחורות, נכון? כתוב, אני ולא מלאך, אני ולא שליח. יש על זה הרבה דיונים בין המפרשים, גם לפי נגלה, את מי הקדוש ברוך הוא בעצמו יקע ואת מי הוא שלח את השליח. כתוב שכן היה שם משחית. לא יבוא משחית לבוא בתיכם, אז מי זה? ברור למה משחית? אז כתוב שחלק הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה חלק המשחית. אבל יש מושג, אתה רואה גם בספרות אפילו הנגלית, שיש מצב שהקדוש ברוך הוא אומר, בלי שליחים אני בעצמי עושה את זה. נכון? אם המלאק כתוב מלחמה להשם המלאק, הוא בעצמו עושה את זה. יש מצב שכדי לשמור על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בעצמו יורד, בוא לא ניכנס יותר מזה, פשיטות, בוא נשתמש בשפה הזאת. הקדוש ברוך הוא בעצמו יורד לשם. מה המטרה? לשמור אותנו מקרוב, הוא איתנו. לכן כתוב שדווקא כשאדם יצא מקום מאוד נמוך, אז הוא יצא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. למה? כי שם אף אחד מהמלאכים לא יכול להגיע, ואף אחד מדרגות האלוקות לא יכול להתגלות, לא ספירה, לא שום דבר, רק העצמות ברוך הוא. לי, אנחנו לא מבינים, אבל בשפה, במילים. את המעציל העליון ברוך הוא, מה? כן, בדיוק, הנקה, שם, מציע לשאול, אתה אומר, הנקה, הנה, עסק שמיים, שם אתה, יש החלים גבוהים יותר. הציע שאול, הנה, הקדוש ברוך הוא איתי ביחד. כתוב בספרות של החסידות, שאדם נמצא בדרגה נמוכה, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בלי לבושים. למעלה זה לבושים, המלך נמצא בהיכל מלובש. כשאתה פוגש את המלך בשדה, זה ככה בשפת הרחוב, בסחבק. אסור להגיד, כן, אבל בכזה, אנחנו נמצאים ביחד. איך אני אומר, פני, בורא עולם ככה, ביחד. תתקרב יותר, תראה שאתה לא כל כך ביחד, ביחד, אבל יש כמה דברים לעשות לפני כן. אבל יש מושג כזה, אדם נמצא במצב נמוך, אתה מרגיש ביחד, כי אף אחד לא יכול לעזור, רק הבורא עולם, רק הוא מוכן לרדת לשם. מה זה עושה? אבל הדבר הזה עושה מצב שבו עשית רך יכול לחשוב שכאילו הוא עם בורא עולם ביחד, הקדוש ברוך הוא אצלו, כביכול זה אצלו בכיס, כביכול. לכן בלעם יכול לשבת עם הכשפים שלו, למצוא איזה ציפור עם מקור של זהב וכסף וכל עניינים, ולנסות, איך אפשר להבין את זה? אדם, קרוץ חומר, מחשף אמנם, מנסה להשיג את הקדוש ברוך הוא כביכול עם התוכניות שלו. יש לו תוכנית לקלל את עם ישראל, לשנות את פני ההיסטוריה. איך אתה חושב? הקדוש ברוך הוא שולט על כל העולם. אז צריכים לשאול גם את השאלה הזאת. איך אתה חושב? איך יעלה על דעתך? אתה הרי מבין, הוא לא היה טיפש. הוא השיג השגות. שאתה יכול להשפיע ולעשות משהו נגד רצון השם? אלא מה? כתוב בספרים. אומר את זה הלשם. הלשם הקדוש. הוא כותב ככה. שאדם, אותו אדם, בגלל שהוא סית רחה כזה נמוך, והקדוש ברוך הוא יורד להתלבש אלו כדי להשמור על עם ישראל, יכול לחשוב שכאילו יש לו כוח שהוא יכול לשלוט בעולם. הוא אלוקי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אומר רבי נתן, הקדוש ברוך הוא בפועל לוקח את אותו תוכנית של אותו רשע, ומסובב את הגלגל ביחד עם הרשע, הכל איתו ביחד מתואם, ואז בסיבוב האחרון הוא הופך את הגלגל עליו, וזה יש פסוק, את אשר שלט האדם באדם, לרע לו. אדם באדם, מי זה אדם באדם? כתוב שיש אדם בקדושה ואדם בלי על. זה שני קומות של אדם, שניהם נראים כמו כפילים אחד של השני. אחד אדם, אחד קוף אחרי בן אדם. האדם הוא הנהגה, הספירות, העולם בקדושה, שזה צורה של אדם. כל הקומה, מוחין, הידיים, רגליים. כי נגידו יש אדם בלי על, שזה אדם רע, שזה צד הרע שבעולם. ונראה במשחק, משחק הכוחות, שכאילו האדם של קליפה, שולט באדם בקדושה. אתה רואה שמשעבדים את עם ישראל בגלות, אתה רואה שעושים, מחריבים את בית המקדש, אתה רואה שואלים מלכו בו, אתה רואה כיפה של זהב על איפה שצריך להיות המקום הכי קדוש של עם ישראל. אתה רואה כל מיני כוחות של רע ששולטים על הנפש, שהנפש שלנו הדבר הכי חזק בעולם. איך ייתכן כדבר הזה? כתוב על זה, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. זה רע לבעל דבר שהוא שולט עלינו, זה יתהפך עליו, ושזה יתהפך עליו, זה יגמור אותו לגמרי. אבל כרגע אנחנו באמצע תהליך. בתהליך נראה, האלוקות והקדושה, יש להם ענווה שמוכנים לסבול את התהליך שזה נראה כאילו מישהו אחר שולט בהם. כאילו מי שרוצה עושה מה שרוצה. כאילו מגיע נבוכדנצר, מי שזה היה כל העריצים האלה, אחד קורע וחותך עם סכין את הפרוכת ויוצא דם, ועושה עבירה נוראה על הפרוכת בעצמה, בשואה מה שהיה. דברים של אנשים שצפו מן הצד, אתה לא יכול לעשות את זה. וכתוב שהקדוש ברוך הוא סובל, הוא נקרא סובל, אחד מהלשונות, יש הרי כזה פזמון, שאומרים בראש השנה, ויום כיפור, שהוא כולו שמות הקודש, אחד מהם, אנחנו אומרים, הסובל, זה שם קדוש, הסובל, כמה שמות קדושים. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא הסובל. הוא סובל את הסיפור של ההיסטוריה. הוא נושא על עצמו את מה שקורה פה. נראה כאילו הכל מתהפך והוא סובל את זה. הוא נושא על עצמו כמו סבל, לא משום סבל. כמו סבל שנושא על עצמו מצב לא נורמלי כביכול. מצב שבלתי אפשרי, הוא נושא על זה על עצמו, כי זה בסוף יתהפך לטוב. בכל אופן, זה נראה כאילו שולט פה מישהו אחר במערכת. למה זה קורה? אז אמרנו כבר, כדי לשמור על עם ישראל. כבר נראה את זה בתוך הסיפור ונפשט את זה לחיים שלנו, בעזרת השם. בכל אופן, איך אפשר, העבודה של יהודים מה זה לעשות? להפשיט, כתוב, מהשכינה את הלבושים המתונפים, לבושים צועים, את כל הלבושים שנראה כאילו מישהו אחר שולט עליה, ולגלות שיש לה בלבושי כבוד, שבעצם היא שולטת, היא בעלת הבית, היא היחידה, נכון? צריכים להסיר מהאמונה את כל הלבושים האחרים שהתלבשו עליה במשך הזמן. עכשיו, איך עושים את זה? נעסוק בכך, בעזרת השם. אבל היום, בכל אופן, נדבר בנקודה הזאת. זה שמגיע השני המלכות לתוך המבצר, והוא רואה שיושב פה מלך באתרה, זה בגלל שיש הנהגה בעולם שכביכול, יש הנהגה בעולם שכביכול יש כפיל. כאילו יש משהו אחר, כאילו יש הנהגה, העולם הזה מתנהג כמו שהוא רוצה. אבל הכל מכוון מלמעלה, הכל מכוון טוב מאוד מלמעלה, רק כדי להביא את הכל בסוף למצב הנכון. עכשיו, איך זה קורה בתוך הסיפור? בתוך הסיפור, שברגע שמגיעים לפלטין אחד, רואים מלך באתרה. שימו לב ללשון באתרה. מה זה אתרה? אתרה, כתוב אצל שלום המלך באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו או ביום שמחת ליבו. אתרה זה חופה, אתרה זה כתר, ואם בקבלה אתרה זה גם מלכות וגם כתר. בספירות. ספירת מלכות נקראת אתרה, ספירת כתר נקראת אתרה. אתרה יכול להגיד כל מיני דברים. דבר ראשון, אתרה אומר, אין מלך בלי כתר. תיקח המלך את הכתר, הוא לא מלך. וכתר, דבר שמונח על הראש. יש למלך כל מיני כישורים. הוא חכם, הוא גיבור, הוא עשיר, הוא עוצמתי, הכל. אבל לא מלך עדיין. הוא מלך רק בזכות הכתר. מי מניח לו כתר על הראש? אנשים הכי נוחים, העם. אם אין לו את העם, הוא לא מלך, נכון? הוא יכול להיות גיבור, חכם, עשיר. מלך הוא לא בלי עם. לכן כתר, אין מלך ולא עם, כתר הוא דבר חיצוני. שהוא לא חלק מהכישרונות של המלך, אלא הוא שורה על המלך, ולכן יש קשר בין כתר למלכות. אמרנו כמה פעמים, מלכות בכתר, כתר, וינתן כתר מלכות בראשה. המלכות נותן את הכתר. מידת המלכות, שזה תלוי במקבלים, באנשים, באנושות, בציבור, באזרחים, הם מעניקים כתר לראש המלך. אבל הכתר יכול לאבד חלילה כשנאבד, כאשר המלכות נאבדת. אם עם ישראל בנפילה, כביכול גם הכתר נופל. יש איזה שם, זה נקרא בשפת הקבלה קטרין דמסאבותא, שמהכתר נהפך דמיון שכאילו יש הרבה כתרים של צד המסואב, יש הרבה כתרים של הצד הלא טוב, נקרא קטרין דמסאבותא, והם חוגגים, הם עושים כאילו אם יש מלכות, וזה כל מה שנראה בעולם. זה שנראה בעולם שיש עוד מלכות כביכול, שמישהו עושה מה שבא לו, שמישהו עושה מתנכל, שמישהו איזה ברמה פרטית, מישהו מתנכל אליך, מישהו עושה לך חוץ מהשגחה, ככה נראה לך. הרי אתה מאמין בהשגחה, אז למה אתה מפחד? כי יש כתרים אחרים שמסתובבים בעולם, יש רק כתרים, אין שם שום דבר. אין אף אחד מתחת לכתר, זה רק כתר. זה בעולם, משהו וירטואלי כזה. אתה חושב שיש שם משהו, אין כלום, זה רק כתר, שהוא בעצם הקרנה של כתר השם. זה כמו, זה מקרין על ה... נראה כאילו שיש את זה. אין את זה באמת, זה דמיון. אבל זה נראה ככה. וזה גורם שיש שלטון כביכול שצד הרע. מה זאת התרת המלך? המלך הזה יושב באתרה, מי זאת ההתרה של המלך? כבר נראה שההתרה של המלך זה הבת שלו, הבת של המלך ההוא. בת המלך היא התרה של המלך הלא טוב. איך זה ייתכן? כי כל הסיפור כתוב בתוך המעשה, בתוך הטקסט כתוב שם שהוא הגיע, אז לא שאלו אותו, אף אחד לא דיבר איתו. וכתוב גם כשהוא ראה את הסצנה הזאת שיש מלך, המלך כתוב, רבי נחמן כותב, המלך ואף אחד לא שאלו כלל. ואם אתה נסה לתרגם את זה, לעשות כאילו סרט מזה, תמחיז את זה, אז אתה נעשה הנפשה של הדמויות, אתה נסה לראות איך זה הולך, אתה מרגיש כאילו הוא נוסע בתוך איזה מקום, שזה הכל פנטומימה, נכון? הוא רואה חילות, חולף עליהם, אף אחד לא עוצר אותו. מגיע למקום של המלך, המלך לא שואל אותו מה אתה עושה פה, אף אחד לא שואל אותו, אתה מגיע למקום, אתה רואה, אף אחד לא שואל שום דבר. למה? כי הוא צופה פה בהתרחשות שאפשר לשפוט אותה לכאן ולכאן. לכל מקום אפשר לשפוט אותה. אף אחד לא שואל אותך. אתה תשפוט מה קורה פה. ויש פה שקט מוחלט, ורואים פה מלך באתרה, ואף אחד לא מדבר איתו. רק מה קורה פה? הכל מחכה למשהו שיקרה. יש פה כמו, הכינו פה סעודה. סלטים, שמו פה את הכל, שתייה, סידור פרחים, הכל. אבל חסר המנה העיקרית. מה המנה העיקרית? כולם מחכים. המנה העיקרית מגיעה ביד בשורה הבאה. כתוב שפתאום הוא מתחיל שם ניגונים, מתחיל איזה משהו לקרות, איזה משהו מתחיל להתרחש, ואז הוא רואה שמביאים פנים המלכה, שבסוף מתברר שזה בת המלך. ומיד כולם מתחילים לנגן ולשיר ורעש, ונראה אם תקב רק ככה ללשונות אם נסתיק, ובת המלך נכנסת. למה הביאו את בת המלך לשם? הוא התברר שבהצגה הזאת חסר רק בורג אחד. חסרה פה רק בת המלך. היא בעצם סוגרת את כל הסיפור. ברגע שיש בת מלך, אז המלך נהיה מלך. כי יש פה מלכה. בלי מלכה אין מלך. נכון? בלי מלכה אין מלך. עכשיו אומרים שכל... כל אנגליה, מי אומרים את זה? שכל המדינה כולה מפחדת ממקק. כי כולם מפחדים מהמלך, המלך מפחד מהמלכה, המלכה מפחד ממקק. משהו כזה. לשון אחר, גרסה אחרת. בכל אופן, המלכה היא הכל. כי המלכה נותנת למלך את הביטוי של, של עם. שיש פה משהו שמקבל אותו, מכיל אותו. זה נקראת האתרה. המטרה היא מלכות וגם כתר. אז בת המלך מגיע. בת המלך, שאנחנו יודעים שהיא בת המלך שירדה, היא הייתה בת מלכו של עולם, ירדה למטה ומתלבשת שם בתוך המקום הזה, כאילו מופיעה שם ונותנת גושפנקה למלכות הלא קיימת הזאת. איך זה קורה? אז הזכרנו כבר ונדבר על זה עכשיו גם כן. שבת המלך מתלבשת בתוך המציאות של הצד הלא טוב, זה נקרא שיש השגחה עליך, שירדו לפה בשבילך, רק בשבילך, אבל זה מצב לא טוב, צריכים לעלות, צריכים לתקן את המצב הזה. אבל אתה כבר מבין שמה שאתה רואה פה זה לא מלך אחר, אלא זה רק מלכו של עולם. וזה ש... כי הראיה, כל הסצנה הזאת אפשרית רק בגלל שיש פה את בת המלך. כלומר, בלי בת המלך האמיתית, שום דבר פה לא אפשרי, הכל פה אפקטיבי, הכל פה משחק. מי שנותן מציאות למצב הזה, זה הביאו פה אופה, הביאו את בת המלך. מי שעוקב על ההיסטוריה היהודית, תמיד, אם יש מישהו שהיה רע, עשה משהו, התבלין שלו היה שיש לו איזה מושקה. מושקה, כן? היהודי תמיד יודע איזה מושקה כזה. יהודי שבחצר שלו יודע זה שלי, הפריט תמיד יודע את המושקה שלו, התעלל בו, וגם עשה את הסעודה כסבר כמה הוא חכם, אחר כך זרק אותו לבור, תמיד יודע את המושקה. וגם אצל פרו היה את משה רבנו, שזה קורש כל המושקה. שזה משה רבנו, שהוא סבל על עצמו את כל מה שאחר כך עם ישראל סבל את הדימוי הזה שנקרא מושקה, למה לא סתם קראו להם מושקה לכולם, לכל היהודים שהיו אצל הפריצים. משה רבנו היה בבית פרו, גדל בית פרו, הוא עשה את כל פרו בעצם, הוא היה נקודה, הוא היה בעצם, הוא הרי לוחם פרו ונותן לפרו מציאות שכאילו הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בכלל. אבל זה צריך ככה שיהיה את המשחק הזה, כי צריכים להראות שעשית לך בסוף נכנע תחת הקדושה. וככה זה לא אחד דרך שהם נסים לקחת את האימהות הקדושות, נסים לוקחים את אסתר המלכה לבית המלכות, מכל הבנות כולם שם, כל מי שהביאו מכל 120 מדינות, רק אסתר המלכה, היא רק רוקת הייתה, חוץ של חסד משוך עליה, וזה הכל. יש פה עניין שזה מוצא חן בעיני הסתרחה. הקדושה מוצאת חן בעיני הסתרחה, כי זה משהו אמיתי. שום דבר חוץ מקדישה לא אמיתי, הכל פקטיבי, רק דבר אחד אמיתי. והסתרחה מרגיש שזה, יש משהו אמיתי, ואני חייב לקבל בזה איזה נגיעה. ולכן גם בשאר הדברים כתוב שזה שיש בעולם מציאות לרע, כי יש שם אלוקים, שאלוקים זה שם של ריבוי, כמו הרבה אלוקים, נכון? שנותן מצב שיש, כאילו יש אפשרות שיש משהו אחר, וזה רצון השם שלנו. יהיה מבחן שהשכינה יורדת בגלות. זה קורה, מתי זה קורה? כל לילה. כל לילה כתוב שהיא יורדת למטה לעולמות הנמוכים. ולמה היא יורדת למטה? כתוב לברר בירורים. פה מגיע קצת אישור הדעת למה שדיברנו, דבר נורא והיום, כן, השכינה יורדת למטה, כן, המטרה לצורך גבוה. כששכינה יורדת למטה, אז יש בעצם בירורים, היא מלקטת בירורים, היא מלקטת נקודות טובות מהעולם הזה, כדי לבנות את הבניין של בית המקדש השלישי, לבנות את הקדושה, לבנות את היום הבא, לבנות את המציאות שתוכל להאמין בקדוש ברוך הוא מחר. מתי שיורדת זה קורה. ולכן מאוד חשוב בשלב הזה, שהשני למלכות קשב וצופה במה שקורה שם, והוא רואה שיורד את המלכות לשם, והוא רואה את כל מה שקורה, כי פה אתה למד מה באמת הסיפור האמיתי של העולם. אדם הרבה פעמים חושב שיש עוד משהו בעולם, שיש עוד מי שיכול להזיק לו, להרע לו, שיש שונאים, שיש רשעים, שיש רע, שיש יצרה. האמת היא שאין כלום. אין כלום. איך אתה חושב שיש כן? פה יסוד שנקרא מחצב חושך. אז אני, זה קצת תתן לי שבדע מה שדיברנו היום. מחצב חושך, כתוב שבא העולם הרוחני בנוי בצורה של מחצבים, כמו שלב על גבי שלב. זה הולך רבדים. כשאתה מסתכל על משהו בעולם הזה, אתה בעצם פוגש את המחצב של החושך, מחצב החומרי. פנימה ממנו יש מחצב יותר פנימי, שמחצב של מלאכים, ויותר פנימי הוא מחצב של נשמות יש באמת מכתב עולמות, מלאכים, מכתב נשמות, מכתב אלוקות. לא ניכנס לביאור של זה, אבל זה נקרא רבדים של אלוקות, הכי פנימי זה אלוקות ממש. על זה יש לבוש הקודש ברוך הוא כביכול מתלבש בנשמות ישראל. על נשמות ישראל מבישים מלאכים, תלוי איזה דרגה של נשמה, יש אלה שפנימה, יש כאלה שמחוצה. חיצוני לזה זה העולמות עצמם, זה עוד הגדרה, וחוץ מזה זה מכתב חושך. מה זה מכתב חושך? מכתב הקליפות, מה זה מכתב חושך? קוראים לזה בספרים מכתב האפשרות. זה מכתב שנקרא אפשרות. הוא נותן לך אפשרות לעטות לכאן או לכאן. בלי מכתב אפשרות, מכתב חושך, אז המציאות הייתה מקובעת. יש מלאכים, יש הנהגה רוחנית וזהו. המכתב חושך זה בדיוק האפקט של חושך. אתה רואה את החדר ככה, נכון? בוא נכבה את האור, תשאל את האנשים עכשיו, תסבירו לי מה קורה פה, מה יש פה. אחד יגיד לך, שמע, פה ימינה יש פיל מחרסינה, שם זה נראה לי יותר כמו איזה נשר, זה נראה לי כמו בכלל ג'ירפה הדבר הזה, זה כל אחד מה שזה, הדימויים שזה נותן לו. כי חושך יוצר הרבה דמיונות. אתה תראה בחושך, אדם הולך בשדה מתבודד, כן? מי שהולך בשדות, חבל הזמן, אפשר לראות הרבה.
בניסיון באמונה נוסח.
כן, כן.
אם אתה לא
מכניס
את
הקדוש ברוך הוא
באמונה
טוטלית, אתה לא יכול לחוטף על הראש. אבל אתה צודק, כשחוטפים על הראש גם כזה פתרון מסוים, כי אז גם כנפרדים מהרע. אבל אנחנו רוצים בסיפור הזה, אם צריך לא חושבים על הראש, אפשר גם לחטוף על הראש. אומר, אפשר גם לחטוף על הראש לפתור את הבעיה. אבל בהחלט זה גם פתרון, זה גם פתרון. בכל אופן, החושך הוא מצב שבו אדם מדמה לראות דברים. ואז הדמיון חוגג. כשיש דמיון חוגג, זה יכול להפוך למציאות. מספרים על אדם שנכנס פעם עשו אצלו, עשו כזה ניסיון, בשביל שהוא רצה להשתמד או להיות תמומה, או לא יודע מה הוא רצה. בכל אופן, הניסיון הוא להיכנס לעסקת המשכילים. עסקת המשכילים, היה להם? פעם היה כזה דבר, היום זה כבר אין כזה דבר, יש שם שמות אחרים. פעם היה כזה משכילים, אנשים שחשבו שהם יותר חכמים מהחכמים. הם היו בוחנים את התורה, אחר כך זה נהפך להיות מבקרי המקרא. הם הספרים שאדם מסוים רצה להצטרף אליהם, אבל הם לא קיבלו כל אחד, כי זה רק הסירון, האלפיון העליון, מי שמת חכם גדול מאוד. אז המבחן היה גם צריכים אומץ, תהיה אמיץ, תדע לבקר, לבדוק, לזה. המבחן היה באדם, ביקש מבחן, אמרו, שמה, נראה אותך בלילה הזה חוצה את בית הקברות, יש לו צד מימין, צד בצד השני, יצא בשלום הצד השני, תחזור, תגיד שחצית את בית הקברות, אתה חלק מאיתנו. למה בית קברות? יכול להיות שהם רוצים, פעם היה הרבה אמונות, פחד, מתים וזה. אם אתה כזה גבר, אתה לא מפחד משום דבר, אתה יודע שאין מתים, אין כלום, כולם סתם גביעות, אין שום דבר, אז אתה בסדר, אתה משלנו. פעם בית קברות זה לא, זה היה כזה, את העיר, ליד זה היה בית קברות. הכרתי מישהו שהיה איש זקן, והוא היה גר ליד בית אחרון לבית קברות. שמעתי פעם את הסיפור הזה. אז הוא, שאלו אותו, מה, אתה לא מפחד לגור ליד בית קברות? אומר, לא, כל המשפחה שלי קבורה שם, וכולם שלי. אז לא מפחד מהם. בכל אופן, איך תעידו שעברת את בית הקברות בלילה? אתה יכול לספר לנו מחר שעברת, מי נדע? אתה תיקח מקל מסוים, ושתגיע לאדם הצבע האחרונה, תתקע אותו באדם. מה נדע שעברת? הבוקר נראה את זה. לקח את המקל, הוא כולו רועד מפחד, הולך, 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 רועד, 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 מגיע למצבה האחרונה, תוקע את המקל באדמה, מנסה לקום, מי שמושך אותו. הוא כחטף באותו רגע דום לב, מת במקום, מחרת מצאו את הגבייה שלו עם המקל תקוע בבגד, תוך האדמה. תפס את המקל פשוט בטעות. נשאר מת. בכל אופן הדמיונות, כן, אדם מפחד, הוא רואה איזה משהו, הוא נראה לו כמו מפלצת, הוא מתחיל, הוא יוצר מציאות. זה מכתב חושך. חושך יוצר מצב שזה אופציה לדמיונות. גם בעולמות כביכול יש מצב, יש מכתב רוחני, שהוא נקרא מכתב הקליפות, שזה חיצוני קליפות, שמה אתה יכול לראות מציאות מסוימת ולהפוך את זה למשהו, ואתה תקנה לזה מציאות, אתה תתן לזה נשמה. דיברנו על זה כבר, ועכשיו מאוד היבט. כשהשני מלכות צופה במצב הזה, הוא רואה בעצם את ההתלבשות של השכינה בתוך המקום ההוא. וההתלבשות הזאת יכולה להתפרש בצורה נכונה, להבין משהו, ואפשר לפרש זונה נכון. מה ההבנה הנכונה? אז כתוב, כשאתה רואה דבר שמתלבש, יש שני אופנים של התלבשות. יש התלבשות, כמו שאדם מתלבש בבגד, ויש התלבשות של נשמה בגוף. אז זה כתוב בשולחן ערוך, מפליא לעשות, שם נשמה בגוף. מה ההבדל בין שניהם? שנשמה לבושה בתוך גוף, זה גם התלבשות. אבל זה נהיה אחד, אתה קורא לזה אדם אחד, אתה לא אומר לו, סלח לי אדוני, תן לי רגע לדבר עם הנשמה שלך. אתה מדבר איתו, אתה מדבר עם הנשמה שלו, נכון? זה האדם, זה הנשמה, זה אחד. אבל כשאדם מתלבש בגד, אתה לא יכול לדבר עם הבגד שלו. ואתה יכול להתייחס ללבוש שלו, ולשכוח שיש בו בן אדם, להגיד, שמה, הוא נראה לי ככה. או להבין שיש פה אדם ויש פה לבוש, והוא יתלבש ככה. אדם יכול ללבוש בגדי עבודה, ולראות חשמל, אינסטלטור, משהו, ויכול אחר כך לפשוט בגדי עבודה, ולראות כמו מיליונר, ללבוש בגד מסוים, שהוא נראה עכשיו אחד שיש לו כסף, יושב כל היום ורק משן הרגילה או סיגר קובני. איך שתלוי מה שאתה, איך אתה מתלבש, כן? זה מה שעשה אותך. לבוש של אדם זה דבר שהוא חיצוני אליו, אתה לובש את זה לצורך מסוים. לבוש שבגוף זה אחדות. שהשכינה, פה תשובה לשאלה שלך גם כן, שהשכינה מתלבשת בנשמות ישראל, וזה קורה כל הזמן, או בקדושה, היא נהיית אחד מאיתנו, ואתה נהיה חתיכת אלוקות, יש בך אלוקות, אתה אומר נשמה שנתת בי, זה חלק ממך. אבל שהשכינה מתלבשת בלבושים אחרים, לצורכנו, זה לבוש שמתלבשת לצורך העניין. זה לא לבוש של אחדות חלילה, היא מתלבשת כי היא צריכה לשמור עלינו, לצורך העניין לבוש בגדי עבודה, או בגדים מלוכלכים, זה צער גדול, אבל זה בשבילנו. כן? יש מצב. האמא בבית עם הילדים, לחלכים אותה על הבגדים, אתה יוצא תחוץ, אחר כך מחליפה לבוש, לא ללכת עם כל המטרנות וכל הדברים עליו. כן, זה לבוש, איפה אתה מתלבש, בכל מקום אתה לובש לבוש אחר. כשהבת מלך מגיעה עכשיו פה למקום הזה, היא מתלבשת בסיטואציה הזאת. היא נכנסת תוך המצב וכביכול נראה שיש פה משהו. אבל מי שיש לו עיניים מבין שיש פה בת מלך, וזה דבר, המציאות היחידה שיש פה, וכל השאר, אפקטיבי, לא קיים בכלל. כשאתה מבין את זה, את הדבר ראשון הוא מתפעל, דבר שני, יש לך אפשרות לעשות הפרדה. ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, גם פה הקדוש ברוך הוא נמצא, וזה החיזוק שלי, שהוא נמצא איתי ביחד, אבל לא נותן מציאות לרע. גם פה הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל לא נותן מציאות לרע. בואו נגיע לחלק המעשי בסיפור. המלך הזה לבוש בהתרה, וסביבו יש מצב, ומנגנים בכלים. מנגנים בכלים זה נקרא כלים שבורים. דיברנו כבר על המושג הזה, נכון? שבירת כלים. מנגנים או משחקים. משחקים בכלים. זה שיש משהו בעולם, זה נקרא שהעולם הזה יש פה איזה משחק. מידות, מרגישים כאילו הרגשות, אדם מרגיש כאילו קורה דברים, מרגיש מידות, מרגיש את היצר. הרי פעמים יכול לחשוב, כאילו יש מציאות, יש בדבר הזה משהו, קורה פה משהו, אתה רואה משהו, אתה אומר, וואו, זה מושך אותי, זה נראה לי, אני רוצה את זה. תעצור שנייה. תבדוק, האם התרחשות זאת אמיתית, או שזה משהו שמחצב החושר יצר אותו. אתה אולי צופה בזה מדבד, זה מחצב הקליפות. אולי נראה לך משהו. אולי זה רק דמיון. וזה דמיון באמת. מה הפתרון? מה המטרה שלנו? המטרה זה לתת את ההתרה בחזרה למלך האמיתי. לחלט משם את בת המלך. זה דבר אמיתי וזה סיפור אורך. אבל דבר ראשון, מספרים לך תדע לחזרה המציאות האמיתית. איפה אנחנו רואים את זה? כבר עכשיו מתחיל חודש אדר. מתקרבים למגילת אסתר. המגילה הזאת נקראת מגילה של אסתר מלשון הסתרה. מה זה אומר? זה אומר שכל המגילה הזאת היא סיפור אחד גדול של הסתרה. מה המגילה הזאת מספרת? היא מספרת שיש מלך שעושה משתה, ויש לו עשירות, ויש שם אוכל, כל מה שקורה בסיפור הזה. ולא מספיק לו הכל, הוא הורג את המלכה שלו, מחפש איזה מישהי שיהיה בעצם הבת דודתו של, של, או אחיינית של, של מרדכי הצדיק, ראש הסנהדרין, מהסנהדרין, כן? מרדכי, מרדכי יהודי. דווקא אותם צריך, למה? כי באמת, כל המלכות של 120 מדינה, לא סגור, פינה אחת סגורה בלי שיש לו מלכה, אבל שהמלכה תהיה מלכה. מי המלכה? אסתר המלכה, השכינה הקדושה בעצמה. בלי הגלגול של שרה אמנו, השכינה עצמה, שזה אסתר המלכה, אין לו מלכות. ברגע שיש אותה, יש מלכות כביכול. אנחנו יודעים שאסתר הייתה באסתר. היא כביכול התלבשה שם, היא כביכול הייתה. בסופו של דבר היא יוצאה משם בית המקדש על ידי דריווש, כן? הבן, אבל מה שיש בדור הבא, יצא שם בית מקדש. אבל נראה כאילו נמצאת שם. מראית עין, כולם חושבים שהמלך עושה סעודה, יש לו מלכה. אף אחד לא יודע מה קורה, באמת שזה שלחה איזה שינדלת שיראה כמוה. היא הייתה בעצם חוזרת, עוברת, חוזרת לחיקו של מרדכי. אבל זה נראה כאילו, הכל נראה כאילו, קוף אחרי בן אדם. הכל נראה כאילו, אבל הכאילו הזה מבלבל. עם ישראל שלם יושבת, טועה בסעודתו של אחשוורוש. גם מלכה פה, גם מרדכי יהודי פה, הכל נראה כאילו פה. כשאדם קורא את הטקסט של מגילת אסתר, כתוב שם הרבה פעמים המלך. לפעמים המלך זה אחשוורוש, לפעמים המלך כתוב, מתי שלא כתוב מלך אחשוורוש, זה מלכו של עולם. אז מי זה? זה הקדוש ברוך הוא שזה אחשוורוש? התשובה היא זה וזה ביחד. תלוי מה ראית במחצב חושך. ראית את הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא, צירפת למלך את המילה אחשוורוש, אחש בראשו, מה שנפל בראש, וראית פה את הסדרה הכי גדול. תלוי איך אתה מפרש את התמונה הזאת. זה מגילת אסתר. זה מילה שגולה הסתרה. אתה יכול לקרוא את זה, מי שלא קורא נכון מגילת אסתר, תראה איזה מלך גדול זה היה, עלו כזה ממשלה, כזה בעל הבית גדול, להתפעל מהמלך אחשוורוש. מי שמבין נכון את הסיפור הזה אומר, תראה איזה יופי, יש פה אחשוורוש, בכלל לא קיים. הכל פה, זה המלכות של עולם. מי, מי, מי פה מושך בחוטים? המלך הקדוש ברוך הוא. מי תולט, מי שורף את ושתי? המלך הקדוש ברוך הוא. מי תולט זה? הקדוש ברוך הוא, הכל עושה. הכל מלכות של עולם. כן? אבל אם אדם טועה, הוא חושב ששם אחשוורוש. העבודה של השני מלכות במקרה הזה, העבודה שלנו זה לקחת את העיניים נכון ולראות, בתוך, לבחון נכון בתוך המצב הזה, להגיד, אין פה, יש פה רק מלכו של עולם. איך עושים את זה, אתה שואל? דבר ראשון, כתוב שכב, חבל שאני מתתק בפנים מול העיניים לראות מה כתוב. כתוב שהוא מסתכל, שוכב בזווית ומסתכל על המצב הזה. דבר ראשון, תסתכל, תתבונן. אל תתן לעצמך לבלוע דברים בלי להתבונן. שלב שני, מקבל הדרכה עם בת המלך, שאומר אותו, תדע לך, המקום הזה הוא לא טוב. שב שנה אחת, תתבודד, ותעשה תשובה, תמצא שזה לא טוב. זה נסיים בנימה אופטימית. כלומר, בת מלך אומר לו, תדע לך דבר אחד. אל תתה. פה זה לא טוב. מה עשית לי? סיפרת לי שזה לא טוב, מה עשית לי? כן, עשיתי לך את רוב הדרך. ברגע שאתה יודע שפה זה לא טוב, אתה יודע שהטוב, אם יש פה משהו שנראה משהו, זה רק הטוב הגנוז שנראה כביכול. נראה, גנוז בו. או, ישר כוח, תהיה בריא. אז מה כתוב פה, כן? אתה רואה מה זה הכוח של וירטואלי? פה נראה כאילו. המשורים רק נקרא את הלשון, נסיים בלשון. הוא בא לארמון אחד וראה שישב שם המלך באתרה, בא לפלטין אחד, כתוב בארמון, וכמה חילות שם וכמה משורים בכלים לפניו, כלים, כלים שבורים, והיה שם נאה ויפה מאוד. והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל, וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם, נדבר על זה שבוע הבא, וראה שהמלך ציווה להביא המלכה והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשורים היו מזמרים משורים מאוד באשר הביאו את הבת מלכה והעמידו לה כיסא וישבו אצלו והייתה הבת מלך הנעל שישן המלכות. בסוף כתוב שהיא אמרה לו בהמשך, נגעה בו, שאלה אותו מכיר אותי, אמרה לו זה לא טוב פה. רק פה הבחנה אחת שזה יצא טובה כמה שמלן. איך אתה יודע, איך אנחנו יודעים כמו שמאחורי הקלעים שזה בעצם פה הכל משחק? יש פה סימן, כתוב כמו שמפורש. כתוב שמתי שהביאו את בת המלך, היה שם רעש גדול, דבר ראשון, שמחה גדולה, משורים היו מזמרים, מזמרים מאוד, 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 למה כי הביאו את בת המלך. יש סיפור בגמרא על כמה תנאים שהיה המוראים שהיה עיוור. הוא ראה שם, היה שם לידו איזה מין אחד, עבר מלך, אמר לו, נו בוא נראה אותך אם אתה יודע מתי המלך עובר. היה שם רעש, אז אמר לו, הנה עכשיו עובר. אמר לו, לא, עכשיו הוא לא עובר. בסוף שהיה שקט מוחלט, אמר לו אותו, תדע לך, עכשיו המלך עובר. אמר לו, אתה יודע את זה. הוא אומר, יש שם את הפסוק, יש את אחרי הסערה, האש וכו', ואז, בכל ממד דקה, אז השם אלוקים מצווקות, אז הוא עובר. מה זה אומר? זאת אומרת דבר עצום, ועם זה נסיים. בעולם, כל דבר שהוא גדול, עושים לו הרבה שואו, הרבה וואו, הרבה רעש. ואז הגיע הדבר בעצמו, נכון? שיש הרבה, הגיע הדבר בעצמו. כשאדם מנסה להעתיק את זה לקדושה, הוא גם מנסה, הוא אומר, עכשיו יש רעש, בטח שיבוא הדבר בעצמו, יהיה הרבה יותר רעש. כן? יהיה הרבה יותר רעש. הוא מחכה לרגע שיהיה את הרעש הגדול. בדרך כלל, כשמגיע הדבר בעצמו בקדושה, יש שקט מוחלט. כל התפילה אנחנו עובדים בקרש, בקולות, ברקים, התלהבות, מגיע 18, רגע ייחוד, שקט מוחלט. דממה. מה קורה פה? חבר'ה, עכשיו הייחוד, עכשיו בשים שלום יש ייחוד גדול מאוד. בשים שלום זה הייחוד. בשלום, ייחוד גדול מאוד. זה כל התפילה, אתה עובד על הייחוד הזה. כל הלילה אתה מתחיל לעבוד עליו. ואז שקט מוחלט, תגיד לי, תעשו רעש, תתמחו כפיים, תעשו משהו. שידעו שקור... אין כזה דבר. כשיש ייחוד, זה בשקט. אין דיבור אז. למה? כל קול וכל רעש זה פירוד. אם אתה מתפעל, אתה נפרד. היו צדיקים שעשו תשובה על התפעלות אפילו בקדושה. מותר להתפעל, אבל עד הרגע של הייחוד. שהגעת לנקודה של הנקודה שלך, עכשיו זה שקט, זה דממה דקה. פעם רבי נחמן ראה אחד מהתלמידים שלו שמתפעל בצעקות, אמר לו, לא ככה מתפעלים, תזוז שנייה הצידה, תראה אותי, עמד בדממה מוחלטת. אחר כך רבי נתן לימד אותנו, תלמיד שלו, שאנחנו צריכים לצעוק כדי לעורר את הכוונה, אבל התכלית זה דממה דקה. צריכים לשאוף לשם, צריכים להתעורר, אבל אחר כך תגיע לנקודה של דממה. בעבודת השם זה נקרא, תפסיק כל דבר, תגיע לנקודה של שלווה, שכבר לא צריכים להגיד מילים. כשאתה צריך להגיד מילים, זה עדיין לא ייחוד. צריך הרבה לדבר, זה עדיין לא ייחוד, זה הכנה לייחוד. כשאתה נמצא בייחוד, אין מילים. יש סיפור על שני צדיקים מהדור קודם, שפעם באו לבקר אחד את השני. צדיקים גדולים לא ראו אחד את השני שנה. אני לא זוכר את השמות, היו מקובלים. הם התיישבו אחד ליד השני על ספסל, שתקו שעה, ואחר כך קמו, נפרדו והלכו. זה המפגש הכי גבוה שיש. היה עוד סיפור כזה שאחר כך אמרו אחד לשני, לפעמים לא צריכים משהו כזה, דיבור גם כזה של מספיק. כלומר, הם לא צריכים כבר מילים, משבו אחד לשני, יד השני, והמילים רק הפריעו, לא צריכים פה מילים. אדם מגיע לנקודה שכבר לא צריכים מילים. איך אומרים אצלנו? אין מילים, אין מילים, זה הכל סלנג, אבל באמת בקדושה זה אין מילים. כשאתה עושה הרבה רעש, זה נפרד, זה כלל. כתוב בזוהר, כשאדם מתפעל משהו, גם בקדושה, הרבה מדבר ממנו, זה כמו קיש-קיש, זה כמו שבתוך הפעמון יש את העינבל שמקשקש, יש שם הרבה חלל פנוי, הרבה הרבה חללים, זה לא מחובר אליך באמת. אדם מחובר עם משהו, לא הרבה צריך לקשקש, תחיה את זה. לפעמים צריכים לעורר כבר אחרים, צריכים לדבר או לעורר את עצמו, אבל הגעת לנקודה, תחיה אותה, אל תרעיש איתה. שיש פה הרבה רעש, זה אומר דבר אחד, בת המלך לפה היא לא שייכת. אם הייתה שייכת לפה, פה שקט. אם יש פה רעש, זה לא קשור לפה. יש פה הרבה חלל שזה מרעיש, זה לא שייך לפה. רק כתוב שהם משוררים מאוד הרבה התפעלות. שם מזכה אותנו, לא להתפעל מרעש חיצוני, להגיע לכל דממה דקה, שזה נקודת הייחוד שבנפש. ושנגיע לשם, לנקודת הייחוד שבנפש, אז נדע שבת המלך היא שייכת אלינו. וגם כשנשמע שיש הרבה רעש, כמו שכתוב, אל תתפלו מכל ההמון והטופים והרעשים, כי זה דרך אומות העולם שבמלחמה הם הרעשים. אל תתפעל. בא לך, בא לדבר הרבה רעש, הרבה הרעשה. עזוב אותי, זה לא העניין, זה לא משייך אליי. אני שייך לכל דממה דקה. דבקות, ייחוד. מה ששייך אליך כבר לא צריכים בשבילו מילים. זה כבר אמיתי, זה שייך אליך באמת. לפה בת המלך לא שייכת, לא טוב, היא שייכת לטוב. שמזכנו.